ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף סמך א. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה שנייה מלמעלה. ראינו במשנה שאישה יוצאת ובמוך שבאוזנה. תני רמי בר יחזקאל, אותו מוך שבאוזן והוא שקשור באוזנה. ואז מובטח שהוא לא ייפול והיא לא תרים אותו ותטטל אותו ברשות הרבים. ובמוך שבסנדלה, תני רמי בר יחזקאל והוא שקשור לה בסנדלה. ובמוך שהתקינה לה לנידתה, אותו בד סופג שהאישה צריכה כדי שהבגדים שלה לא יתלכלכו. סבר רמי בר חמא למימר, והוא שקשורה לה בין ירחותיה, שרק אם, כמו שהזכרנו בפריטים הקודמים, ההתר הוא רק אם קשור, אז הוא חשב, רמי ברחם חשב, שאותו תנאי תקף לגבי המוח לשם נידוד. אמר רבה, ואז רבה אומר אחרת, אומר, אף על פי שאינו קשור לה, גם מותר, כיוון דמייס לא עתיה לטויה, גם אם זה ייפול, היא לא תרים אותו, הרי הוא מאוס, היא לא תרים אותו ותטלטל אותו. בא מיני רבי יומיה מרבי אבא, עשתה לה לאותו מוך לשם נידות בית יד מהו, האם אז הוא לא מאיס ואז יהיה אסור? נסתכל ברשי, עשתה לה בית יד מותר, לא, סליחה, שיעורה שלישית מלמעלה, עשתה לבית יד, למוך, שבאותו מקום. מהו למי שרי? האם אם יש למוך בית יד, מקום להחזיק אותו, שלא הבד עצמו, האם יש לאסור דלמה שקלה וממתלה בידיים? אולי היא תטלטל אותו בידיים דלו מייס, לאוחזה בבית יד שלה, אם יש אפשרות כזאת להחזיק אותו בבית יד, אז הוא לא מאוס, ואז אין ההתר שהזכרנו מקודם. המלא, אז אחרי שרבי אבא נשאל, רבי אבא עונה, מותר. אומר רשי, עשתה לה בית יד, מותר, דלא אמרינן לא מאיס, אלא אפילו בבית יד מאיס. ממשיך הגמרא, יתמרנה מאמר רב נחמן בר הושע, אמר רב יוחנן, עשתה לה בית יד, מותר. רב יוחנן נפיק בהו לבי מדרשה. רב יוחנן יצא במוח שבאוזנו לבית המדרש. וכאן אני מציין ששני לשנות ברשי. לפי הלשנה הראשונה ברשי, הוא יצא במוח לא קשור לרשות הרבים. וממשיך הגמרא, וחלוקין עליו חבריו. דבר דומה, רבי ינאי נפק בהו לקרמלי, כאן לא לרשות הרבים אלא לקרמלי, שזה מקום שיש איסור טלטול מדרבנן, וחלוקין עליו כל דורו. הגמרא שואלת על ההתנהגות של רבי יוחנן, ועתני רמי בר יחזקאל, והוא שקשור לה באוזנה. ואצל רבי יוחנן הוא היה לו מוך באוזנו, אבל לא קשור. וההתר לכאורה זה רק אם זה כן קשור. לא קשה, אין בכל זאת קושיה. הדמהדק, הדלא מהדק. שוב פעם, לפי הלשנה הראשונה ברשי, רבי יוחנן, אצל רבי יוחנן היה מהדק, היה מהודק, ולכן לא צריך את הקשירה. והמקור שהביא רמי בר יחזקאל הוא לא היה מהודק, לכן יש צורך לקשירה. בפלפל ובגלגל מלח, למה אדם יוצא עם הדברים האלו? פלפל לריח הפה, גלגל מלח לדור שני, זה חולי שיניים. וכל דבר שנותנת לתוך פייה, מה זה בא לרבות? זנגווילה, אינמי, דרצונה, דרצונה, קינמון. שן תותבת, שן של זהב, רבי מאיר וחכמים, רבי מתיר וחכמים אוסרים. אמר רבי זירא, לא שנו מה שהחכמים אוסרים, אלא של זהב. אבל בשל כסף דברי הכל מותר. תניא נמי הכי, בשל כסף דברי הכל מותר. של זהב רבי מתיר וחכמים אוסרים. רש"י כותב, לא שנו דחכמים אוסרים, אלא של זהב שמשונה במראה משאר שיניים, ודילמה מבזולה ושקלה לה בידה וממתיה. מאחר שאנשים יצחקו, אז הבן אדם יוציא אותו שן זהב, יטלטל אותו, ולכן החכמים עושים לצאת בשן של זהב. ממשיך רש"י, אבל של כסף שדומה לשאר השיניים דברי הכל מותר. ורש"י מציין לשון רבותיי, והוא ממשיך עם עוד לשנה, אבל אנחנו נסתפק בזה. אמר אביי, ממשיך הגמרא, ואביי נותן לנו רשימה של שלושה תנאים, רבי ורבי אליעזר ורבי שמעון בן אלעזר, כולהו סבירה להו, כולם הם בדעה דכל מידי דמגניה בי לא עתיה לאחוויה. כל דבר שיהיה לגנות האדם, הוא לא יבוא להראות את זה לאחרים. רבי הדי אמרן, רבי התיר בשן של זהב. וכאן מה שרבי התיר יציאה בשן של זהב, על בסיס הכלל כל מידי דמגניה בי לא עתי לחבויה, היא לא תוריד את השן להאות אותו לחברה, כי בכך היא מגלה את הגנות, את המום שבה שהיא חסרת שן. רבי אליעזר הוא הדעה השנייה ברשימה של הבאי, תתניה, רבי אליעזר פותר, ואנחנו לומדים שפותר הכוונה פטור ומותר בכובלת ובצלוחית של פלייתון. הכלל תקף גם פה, כפי שנראה ברש"י, פותר בכובלת, והוא קימנע תהי פותר מותר לכתחילה הוא, ויאמר תאמה מן דרכה למייפק בכובלת, מי דרכה לצאת בכזה דבר? אישה שריחה רע ולא שלפה ומח וגנותה. ראינו לעיל בדף סמך ב' שהכובלת זה קשר שיש בו ריח ערב. אז כמו שרש"י אמר, רק אישה שריחה רע יוצאת בדברים כאלו, אז היא לא תוריד את זה להראות לחברות ובכך תגלה שהיא בעלת ריח רע. וממשיכים עם הדעה השלישית שברשימת אביי, רבי שמעון בן אלעזר, דתניא, כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר, כלשהו למטה מן הסבכה יוצא בו, למעלה מן הסבכה אינה יוצא בו. כי דבר שהוא למטה מן הסבכה, אם היא תרצה להראות את זה לחברות, היא בעצם מגלה שערות ראשה, וזה יהיה לה לגנאי. המשנה, יוצא בסלע, סלע זה מטבע, יוצא בסלע שעל הצינית. הגמרא תפרש מה זה. הבנות קטנות יוצאות בחוטין ואפילו בקסמים שבאוזניהם. רשי כותב, הבנות קטנות שהן מנקבות אוזניהם ואין עושים נזמים עד שיגדלו, ונותנים חוטין או קסמים באוזניהם שלא יסתמו אוזניהם. יש ברשי עוד פירוש, אבל אנחנו נסתפק בזה, בפירוש הראשון. ערביות, ממשיך המשנה, הם נשים יהודיות מארץ ערב. ערביות יוצאות רעולות. רעולות גם היום משתמשים במילה דומה, אותו מילה, עם אותו הבנה. אומר רש"י, יוצאות רעולות, דרך ערביות להיות מעוטפות ראשן ופניהם חוץ מן העיניים. כאילו רק העיניים גלויות. וכאלה בלשון ערבי רעולות, היינו הרעולות, דכתיב גבי תכשיטי נשים בספר ישעיה, פרק ג' פסוק י"ט. ממשיך המשנה, ומדיות, יהודיות מארץ מדי, פרופות, וכל אדם, היינו לאו דווקא ערביות ומדיות, אלא מה שאנחנו מתירים כאן זה לכל אדם. נסתכל ברש"י, פרופות שמעטפות בתלית, תלית הכוונה בגד רחב עליון, ותולה הרצועה בשפתה האחת כנגד צווארה. אותו תלית יש בו רצועה שהוא מכוון נגד הצוואר של האדם, ובשפתה השנית, שפה השנית של הטלית, כאילו במימול איפה שהרצועה שבצד אחד מחובר, בצד השני כורכת אבן או אגוז, וכושרת הרצועה בקרח, ואין הטלית נופל מעליה. רש"י מוסיף פה פורפת כמו קרסים במשכן, בעליון של המשכן, הכיסוי של המשכן, דמתרגמינן, הקרסים מתורגמים כפורפין, כל המחבר בגד לחברו קרי פריפה, וכאן אנחנו מחברים את שני צדדי הבגד אחד לשני כדי שהוא לא ייפול מעל הלובשו. אז אנחנו חוזרים למשנה. אחרי שהמשנה קבע וכל אדם, אז למה מוזכר דווקא ערביות ומדיות? אלא שדיברו חכמים בהווה, מה שהיה רגיל בארצות אלו, כך היה הרגיל. פורפת על האבן ועל האגוז ועל המטבע, כפי שהזכרנו מקודם, בשפה אחת של הבגד יש רצועה, וממולו בשפה השני היה אחד מהדברים האלו, שהיא תסובב את הרצועה סביב או אבן או אגוז או מטבע. אפשר להגיד אולי באופן כללי שהם משמשים כעין כפתור שמסביבו היא תסובב את הרצועה, ובלבד שלא תפרוף לכתחילה בשבת. הגמרא תשאל, ברישא כתוב פורפת על הדברים האלו, משמע לכתחילה. אז מה זה, והלימוד הזה הוא פורפת בשבת לכתחילה. אנחנו נתקדם וצריכים להסביר, אז למה המשך אומר לבובד שלא תפוף לכתחילה בשבת? זה נראה כאין סתירה. הגמרא תשאל. נמשיך בגמרא, מהי צינית? אמרנו שהאדם יכול לצאת עם מטבע על רגלו בסלע שעל הצינית. מה זה צינית? תשובה, בת ערה. ורש"י מסביר, בת ערה, מכה שהיא תחת פרסת הרגל וקושר בה סלע לרפואה. הגמרא שואלת, ומהי שנה סלע? למה דווקא סלע? מה מיוחד בסלע? אמרנו שזה מטבע, מטבע שיש עליו צורה, למה דווקא זה? וכאן אנחנו בהגמרות המסומנות הוספנו פסים, פס כפול, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת, מבנה שלבים בבירור מי שנה סלע משאר דברים שהוא מועיל לצינית, לאותו מכה. הגמרא מבררת, אילי מה כל מידי דה קושה, דבר שהוא קשה, לא רך אלא קשה, מעלי לה הוא מועיל, הוא מרפא לבד לה חספה, למה שלא תעשה או תשים שם חספה, חתיכת חרס, הוא קשה, אלא משום שוחטה, אולי בגלל שהמטבע היא מפרישה לכלוכית. רש"י מדבר על חלודה, ואותו חלודה שיוצא מן המטבע הוא יכול להיות מרפא. אז אם זה השיקול, לבד לטסה, שתיקח סתם חתיכת כסף, למה דווקא מטבע? אלא ממשיך הגמרא, משום צורתה, בגלל שיש על מטבע צורה, והמפגש בין המכה והצורה זה מה שמועיל. אומר רש"י לבד, בדיבור המתחיל לבד טסה, אם זה משום החלודה, אז שהיא תעשה טסה דקספה, סתם חתיכת כסף, טבעה למה לי, למה דווקא מטבע, אלא משום צורתה, דטבעה הצורה של המטבע מעלי למכה ולאו שוחטה. נחזור לגמרא, אז אם כן, למה לבד לה, אומר הגמרא, אם זה משום הצורה, לבד לה פולסה, ורש"י אומר לבד פולסה על עיגול של עץ ויצור עליו, שהוא יוסיף צורה עליו. שוב, למה דווקא מטבע שהוא עשוי מכסף? אז מסביר הגמרא, אמר ביי, שמע מינה, מזה שהמשנה נקטה סלע, כולו מעלין לה. כל השיקולים שהבאנו הם מועילים לרפואה. אז במטבע יש כל התכונות, הוא גם קשה, הוא גם מפריש את הלכלוכית, השוחטה שהזכרנו, וגם יש עליו צורה. ממשיכים בגמרא, הבנות יוצאות לחוטין. עברו עד שמואל, וכאן אספנו נושא בשוליים, שלוש הנהגות של שמואל בקשר לבנותיו, רק אני אדייק את עצמי, של אבוה דשמואל בקשר לבנותיו. אז הגמרא תרשום רשימה של שלושת הנהגות שהזכרנו, ואחר כך היא תפרט ותסביר כל אחד. אומר הגמרא, אבוה דשמואל לא שוויק להו לבינתי דנפקי בחוטין, הוא לא התיר לבנותיו לצאת עם אותם חוטין, שהמשנה אומרת שמותר, וזה עצמו דבר שיש להבין, איך הוא נוהג נגד מה שכתוב, נגד ההתר שבמשנה. שתיים, ולא שוויק לו בניין גבי עדדי, ולא נתן להם, הוא לא התיר להם לשכב, לישון באותו מיטה, גבי עדדי, אחת צמודה לשנייה באותה מיטה. שלוש, ועביד להו, והוא הכין עבור בנותיו א', מקוואות ביומי ניסן. ביומי ניסן זה העונה שבסוף תקופת הגשמים, סוף החורף, סוף תקופת הגשמים, מה שאנחנו אומרים זה שייך לארץ ישראל במיוחד, שיש עונה של גשמים, והוא הכין להם מקוואות, דהיינו בורות שבהם המי גשמים נופלים מלמעלה ומתאספים בתוך המקוואות, הבורות האלו, וזה במקום לטבול בנהר. באותה תקופה. נרחיב על זה עוד מעט. ומפצי, זאת אומרת, מחצלות, ביומי תשרי. אותם מחצלות היו שמות במים, בנהר. ביומי תשרי זה בסוף הקיץ. לא היו לכמה חודשים גשמים. יש רק מים שזורים בנהר, ומקורם לא מי גשמים, אלא הם מי מעיין. מים שמקורם מבטן האדמה. אז באותה תקופה, יומי תשרי, הבנות טבלו בנהר, והוא יצר להם את המחצלות האלו, כדי שכשהן נכנסות לנהר, לא יעלה מתחתית הנהר בוץ, אפר, להוות חציצה על גופן לפני שהן נכנסות לגמרי לתוך המים. אז המחצלות האלו עצרו את קרקעית הנהר לעלות ולהוות חציצה. אז באותם חודשים, באותה תקופה של סוף הקיץ, בוודאי אין מי גשמים בנהר, אלא מים הנובעים מבטן האדמה, מותר לטבול אז בנהר, ויש רק להימנע מהחציצה. ולמטרה הזאת שימש המחצלות. כעת הגמרא עוברת, חוזרת על הרשימה עם הסבר מפורט. לא שוויק להו יוצאות בחוטין. שורת הגמרא ונתנן, הבנות יוצאות בחוטין. תשובה, בנתי דאבוה דשמואל, הבנות של אבוה דשמואל, דצבעונין אבוה. אותם חוטים היו צבעונין, ולגבם יש לחשוש שהיא תוריד ותראה את זה לחברות. ואנחנו צריכים להימנע מכזה, כי בכך היא תבוא לטלטל אותם ארבע עמות ברשות הרבים. אז הוא אסר מלכתחילה מבנותיו לשים החוטין שלהן שהיו צבעונים. הדבר השני, לא שוויק לא גניין גבי הדדי, הוא לא אפשר להם, לא נתן להן, לבנותיו, לישון ביחד באותה מיטה. למה מסייל לרבונה? האם נוכל להגיד שהחומרה של אבו דשמואל מהווה סיוע לדברי רבונה? דיאמר רבונה, נשים המסוללות זו בזו, רשי כותב מסוללות, מתחככות משום תאוות תשמיש. זה אותם נשים שהיו עושות כך. ממשיך הגמרא לעמוד ב', פסולות לכהונה, הכוונה להיות להינשא לכהן גדול. אומר רשי, פסולות לכהונה, כאן שואל שם בסמך עמוד ב', לכהן, שנאמר פה פסולות לכהונה, הכוונה לכהן גדול. כידוע, כהן גדול חייב להתחתן עם בתולה דווקא. זה לא מספיק שהיא פנויה, לא גרושה וגם לא אלמנה, אלא צריכה להיות בתולה. והנשים האלו שנוהגות לתחקות זו בזו, זה יכול לפגוע בבתולים. והאפון אומר שהם פסולות לכהונה, זה לא הווה בתולה שלמה. דרך אגב, זה כהן גדול ביומי לא הווה, למרות שבזמן אבו דשמוע לא היה כהן גדול, כבר נחרב בית המקדש, הועיל ודרך זנות חשיב לי לב אורח ערה. בגלל הנראות של הדבר ודרך זנות, זה היה מספיק סיבה לכאורה לאבו דשמוע לאסור מבנותיו להיות ביחד באותה מיטה. אבל הגמרא אומרת לא, אנחנו לא נאמר שאבו דשמואל מהווה סיוע לרבונה. סבר כי היכי דלא לילפין גופה נוחה, ואבו דשמואל היה שיקול אחר לגמרי. הוא לא רצה שהבנות כבר בציאותם תתרגלנה להיות אחת יחד עם השני, כדי שהן לא תרצנה. מה זה גוף הנוחה? אומר רש"י, ויתאוו לשכב עם איש. אז הוא נהג בנוהג הזה לא לתת להם לישון בקרבה גופני באותה מיטה, אבל לא משום השיקול של רב הונה. ואביד להו מקווה ביומי ניסן. יומי ניסן זה סוף עונת הגשמים, שמי גשמים הם זורמים בנהר. רק נגיד ככותרת מילת הקדמה. בניין טבילה, יש מקור מים שהוא נקרא מעיין, שהוא מים, מים נובעים מבטן האדמה, ויש מים מי גשמים. מים שהם נובעים מבטן האדמה, מי מעיין, הם מסוגלים לטהר בזחילתן, בזרימתן. הם לא צריכים להיות אסופים יחד ללא תנועה. אבל כשמדובר במה שנקרא נוטפים, נוטפים זה מי גשמים, מי גשמים אינם מתארים בזמן שהם בתנועה, בזחילה, בזרימה. מי גשמים מתארים רק אם הם במקפד. רואים גם את המילה אשבורן או בור, מין חפירה שהמי גשמים מתאספים בבור, לא בזרימה, לא בתנועה, ואז אדם נכנס לטבול בהם. ביומי ניסן, סוף עונת הגשמים, המים שבנהר הם רובם מי גשמים והם בתנועה, ולכן אי אפשר לטבול בנהר ביום ניסן. אז מה עשה אבוד שמואל? הוא הכין בורות, הוא הכין מקוואות, ובמקוואות האלו התאספו מי גשמים, ושמה בנותיו טבלו. ממשיך הגמרא, מסייע לי לרב. מה שאמרנו עכשיו הוא מהווה סיוע לרב. דיאמר רב, מיטרא במערבה, כדי לדעת אם ירד גשם בארץ ישראל, סעד הרבה פרט, פרט זה שם נהר בבבל. אז ריבוי מים בנהר פרט בבבל מעיד על הגשמים שבארץ ישראל. וכמו שנאמר מקודם, ריבוי גשמים בנהר הוא אופייני לעונת הגשמים, במיוחד סוף עונת הגשמים, כמו שרב אומר כאן, שאם רוצים אנשי בבל לדעת אם ירד גשמים בארץ, רק מסתכלים על המפלס המים בנהר פרת שהיה אצלם, שלפי הפירוש שאנחנו נותנים, יש כמה גישות במפרשים, אנחנו נותנים גישה אחת, שהוא אומר שהנהר פרת מקורו הוא בארץ ישראל. כשמגיע לבבל וראו שהמפלס עלה, סימן שאלו הם המיטרה, המטר, המי גשמים שירדו בארץ ישראל. סבר, אנחנו מדברים על אבוד שמואל, אני קורא עם גרסה שמופיע ברש"י ותוספות כאן, שמה ירבו הנוטפים, הנוטפים זה המי גשמים, על הזוחלים. זוחלים הם המי מעיין, זה אלו הם מים שעולים מבטן האדמה, שמהווים מקור למי הנהר. אבל ביומי ניסן אבוד שמואל הוא חשש בפני ריבוי מי הגשמים על מי מעיין, ולכן לא רצה שבנותיו תתבולנה בנהר באותה תקופה. מה שאמרנו עכשיו הוא פליגה דשמואל, זה חלוק על דברי שמואל. דאמר שמואל, נערה מקיפי מברח, הנהר מתחבא בגישה ממברח, זה ריבוי המים מקיפי. מה זה מקיפי? מבטן האדמה. קיפי זה מילה ארמית שיש לו כמה משמעויות. רש"י מביא מקיפי מברח, משפתו וממקורו ומסלעו. סלע מתרגמין על קיפה, כמו שנמצא במדבר במי מריבה, במדבר חף פסוק ח', ודיברתם על הסלע, והתרגום שם זה קיפה. ושמואל אומר שהמקור של מים הוא ממקורות תת-קרקעיות ולא ממי גשמים. וכך רש"י שהתחלנו לקרוא מציין שמקיפי מברך ולא ממי הגשמים, ובכך שמואל חלוק על אביו. נחזור להמשך הגמרא. ופליגה דידי עדידי, שמואל עצמו חולק על עצמו. אנחנו לא נגיד שהוא סותר את עצמו, אבל כך נראה. פליגה הוא חולק על עצמו, ואיפה רואים את זה? דאמר שמואל, אין המים מתארים בזוחלין, שזוחלין אלא פרט ביומי תשרי בלבד. המים בנהר, לפי שמואל כאן, רובם מי גשמים, ולכן המים בנהר לא מתהר בזחילה, בתנועה, בזרימה, אלא פרט ביומי תשרי בלבד. רק ביומי תשרי, דהיינו, סוף ימות הקיץ. ואז רוב המים הם נובעים, הם נובעים מבטן האדמה. אז מה רואים מכאן? שאם לא מדובר ביומי תשרי, אז רוב המים בנהר הם מי גשמים. ולפני כן אמר נערה מקיפי מברח, ובכך אנחנו רואים שפליגה דידי עדידי. הנושא שהוספנו בשוליים, פורפת על אגוז בהרמה כדי להוציאה את האגוז לבנה קטן, שהוא נמצא בחוץ ברשות הרבים והוא יאכל אותו אגוז. הגמרא פורפת על האבן, זה נקרא הרישה, וכולי, ההמשך הוא בלבד שלא תפרוף לכתחילה בשבת. הגמרא שואלת ואמרת רישה פורפת, אומר רש"י ואמרת רישה פורפת והיא ודאי לכתחילה כמר בשבת. אם היא בעוד יום להשמינת יוצא בשבת, אם זה מטרת הרשע, התן הרשע מדיעות פרופות, זה כבר שנוי במשנה. אז מה שכתוב במשנה פורפת על האבן וכולי, זה לא מערב שבת, זה בשבת, ואז המשנה כאילו סותרת את עצמה, ובבד שלא תפרוף לך תחילה בשבת. ולכן התמיעה פה, הבאמת רשע פורפת, אמר אביי, סיפה שכתוב ובבד שלא תפרוף לכתחילה בשבת, הטען למטבע, אם אותו פריט שישמש ככפתור שתיארנו מקודם הוא מטבע, ראינו עוד אפשרויות, אבן, אגוז, בדוגמאות האלו אפשר לפרוף, כאילו לחבר את זה, לסובב את הבד סביב האבן או האגוז בשבת, אבל לא מטבע. מטבע הוא דבר שהוא מוקצה במהותו, אפילו נגיד יותר מאבן, ורש"י מציין אתן למטבע דלאו בר טלטוהו, ולכן צריכים להכין את זה מערב שבת, אבל אבן שהקצה לכך ראוי לטלטול. נחזור עוד פעם, הרישה שאומרת טורפת, כאילו לכתחילה, זה מדובר באבן או אגוס. מה שמופיע בהמשך הוא בבד שלא תפרוף לכתחילה בשבת, הכוונה למטבע. וכאן הגמרא פותחת בשאלה, סימנו את השורות הבאות כשאלה ארוכה, ושלא נשאר במתח, או כאילו שקוראים לזה ספוילר, השאלה הזאת לא תקבל מענה, כי בסופו של דבר הגמרא תסיים במילה האחרונה בשורה לפני המשנה, תיקו. אז מה השאלה בכל זאת? ביי אביי, אישה, מהו שתערים, לשון הרמה, שתערים ותפרוף על האגוז להוציא לבנה קטן בשבת. היא תשים את האבן באותה שפת בגד, תסובב את הבגד סביב האגוז, ואז היא תלבש את התלית, את הבגד הזה, עם הרצועה שסביב האגוז, וכל מטרתה זה להוציא את האגוז לבנה שהוא נמצא ברשות רבים לאכול את האגוז. זה השאלה, האם מותר להרים, לעשות הרמה כזאת. ממשיך הגמרא ואומרת, טיבאי למדמר מערימים בדליקה, טיבאי למדמר אין מערימים בדליקה. רש"י נותן את הרקע, ונקרא רש"י ביחד, חמש שורות מסוף העמוד, טיבאי למדמר פלוקתא בכל כתבי הקודש, פרק בהמשך המסכת, מדובר בפרץ דליקה באיזושהי מקום, וכל תכולת הבית יעלה בשריפה, לובש כל מה שיכול ללבוש, דברי רבי מאיר, ואפילו 10 חלוקים זה על זה. רבי יוסי אומר, לא, אין ללבוש 10 בגדים זה על זה. הוא אומר, 18 כלים כדרך שלובש בחול. יש אדם, הוא שם עליו מכנסיים וג'קט וחגורה, יש 18 בגדים שאדם לובש, אז כך הוא גם במצב של דליקה יוציא מתוך הדליקה החוצה את מה שהוא רוצה להציל מפני הדליקה. אז לפי רבי מאיר מערימים בדליקה, לפי רבי יוסי לא. אז השאלה שאנחנו שואלים פה, אפשר לשאול לפי שתי השיטות האלו. דהיינו, אין להגיע למסקנה אוטומטית לפי, למשל, רבי מאיר שמתיר הרמה בדליקה, שהוא בוודאי מתיר כאן באגוז. לא, אפשר להעלות את השאלה לפי שתי הדעות האלו. וזה המשך הגמרא. טיבאי למדמר מערימים בדליקה. אותו שיטה, רבי מאיר, שהתיר אותה הרמה לבישת 10 חלוקים זה על זה, הוא המדמר מערים דריקה, התם הוא, שמה הוא מקל אולי, תהי לא שרית לי, אם אתה לא תתיר לו, עתי לכבויה, הוא יבוא לחבות את השריפה. זה כבר איסור חמור בשבת. אבל האחה, בעניין האגוז לילד שם, היא לא שרית לה, אם אתה לא מתיר אותה הרמה, לא עתי להפוקי. אין חשש שהאישה תוציא בידה באופן ישיר את האגוז לילד. זה לא דומה למצב של דריקה. או דלמה, אפילו למדרמר אין מערימים בדריקה, התם דרך הוצאה בכך. אבל הכה אין דרך הוצאה בכך, אימה שפיר דמי. רש"י מציין מוכרי כסות, אנשים שמוכרים בגדים מוציאים אותו דרך מבוש. אם זה דרך הוצאה, זה בעצם דבר שיהיה אסור בשבת. אסור להוציא דברים מרשות היחיד, לרשות רבים, כדרכו. אז זה הסיבה לאסור הרמה בדליקה, כי לבישת פריטים זה על גבי זה הוא כדרכו, וזה הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים כדרכו. אבל אחר כבר עם האבן, עם האגוז, אין דרך הוצאה בכך. אנשים לא מכניסים אגוזים לתוך בגדיהם ומסובבים את הבד סביב אגוזים כדי להוציא אותם. ואדם מוציא אגוזים בדרך כלל בידיו, טוב, או בסקית. ומה שמתואר פה, הפריפה, זה שינוי. וממילא יש סיבה להתיר הוצאת האגוז לילד בצורה כזאת. והגמרא מסיימת, תיקו, אין מענה. עד כאן שיעורנו להיום.